הנושא שנעסוק בו היום, כפי שכתוב כאן בכותרת של הדף שלנו, סוכה ולולב לעם סגולה. יש שיר כזה, סוכה ולולב לעם סגולה. אז באמת ננסה אולי טיפה לברר מה בעצם המשמעות שבחג הסוכות ישנן בעצם שתי מצוות מרכזיות. יש עוד מצוות, אבל שתי מצוות מרכזיות, גם בזמן שהמקדש לא קיים. קודם כל מצוות ישיבה בסוכה כמובן, ובית מצוות נטילת ארבעת המינים. מה המשמעות של שתי המצוות האלה ביחד? למה אי אפשר זה בלי זה? למה אנחנו זקוקים לשתי המצוות האלה? שאלה שנייה שעומדת ברקע לכל הלימוד שננסה לברר היום, זה איך באמת אפשר להמשיך אחרי יום הכיפורי? אחרי הפסגה הגדולה של כל מה שעברנו מאלף אלול עד מוצאי יום הכיפורים, פתאום איזה יום שגרתי, אין סליחות בלילה, או לפנות בוקר, הכל כרגיל, לא אומרים תחנון, הכל כביכול איזה מין מציאות שגרתית. אז איך הקדוש ברוך הוא סידר את לוח הזמנים העברי, שאנחנו נוכל באמת להמשיך מחיל אל חיל מתוך קדושת יום הכיפורים, אל חג הסוכות, הושענא רבה, שמחת תורה וכו'. אז לפני שנתחיל, השאלה הראשונה, מדוע אנחנו צריכים שתי מצוות מרכזיות בחג הסוכות? מה הירה אם היה רק סוכה, או מה הירה אם היה רק ארבעת המינים? למה אנחנו זקוקים לשתי המצוות הללו? אז אנחנו אתמול בערב לא זכינו ללמוד משך חוכמה, צריך להשלים היום, אין ברירה. אבל לפני שניכנס למשך חוכמה, שהוא בעצם עיקר העניין שלנו היום, הייתי רוצה ברשותכם שנראה כמה מקורות בתורה ובגמרא, נעיר בעין כמה הערות, קושיות, ומתוך הקושיות ננסה להגיע למשך חוכמה. אז קודם כל, הפרשייה, אחת הפרשיות המרכזיות שעוסקת בסוגיית המועדים, כידוע, כמו שהזכרנו כמה פעמים בזדמנויות אחרות, היא פרשת אמור. בספר ויקרא, שם יש רשימה ארוכה של פרשיית המועדים לפי הסדר. אז בואו נקרא רגע את הפסוקים ונעמוד רגע על הערה אחת. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, ב-15 יום לחודש השביעי הזה, חג הסוכות, שבעת ימים לאדוני. אם כן, איך נקראים שבעת הימים הללו? חג הסוכות. חג הסוכות באופן פשוט, על שם הסוכה. למי החג הזה מיועד, או מה המוקד, מהי נקודת החץ בחג הזה? אז כפי שכתוב, חג הסוכות שבעת ימים להשם. אם כן, יוצא דבר מאוד מעניין, שיש משהו בסוכה שהוא להשם. עד כדי כך, שאם תקפצו רגע למקור מספר 4, לדוגמה, אז הגמרא בסוכה, במסכת סוכה בדף ת' עמוד א' אומרת כך, קודם כל המשנה, ישנה מחלוקת, כידוע, בין בית שמאי לבית הלל, האם סוכה ישנה, דהיינו סוכה שנבנתה לפני, 30 יום לפני חג הסוכות, ולא נבנתה באופן פשוט לשם סוכה, אלא האדם עשה לעצמו איזושהי מרפסת כזאת. האם הסוכה הזאת קשרה לישיבה בסוכה? אז המשנה אומרת ככה, סוכה ישנה, בית שמאי פוסלים ובית הלל מכשירים. כלומר, סוכה ישנה, סוכה שהיא, הנה אולי נקרא את המשך המשנה, ואיזו היא סוכה ישנה? כל שעשה קודם לחג 30 יום. כלומר, אם הוא עשה אותה 30 יום לפני החג, לא לשם סוכה, זה נקרא סוכה ישנה. והסוכה הזאת לפי בית שמאי, פסולה. לכאורה, מה אכפת לנו? העיקר שיש כאן מבנה, כשר לכאורה מבחינה הלכתית, יש לנו את הדפנות המתאימות, את הסכך המתאים, מה אכפת לנו שהסוכה הזאת נעשתה לפני 30 יום לפני חג הסוכות? אומרת המשנה יותר מזה, אבל אם עשה לשם חג, ביטוי מאוד מעניין הביטוי הזה, תכף נראה, הרי אנחנו יודעים שחג נקרא חג מלשון קורבן חגיגה, כלומר יש קורבן מיוחד בחג, שהוא בעצם הקורבן שמאפשר מה מבטא את המשמעות של החג. אז אם אדם, אומרים אפילו בית שמאי, אבל אם עשה לשם חג אפילו מתחילת השנה כשרה, כלומר אם אדם בנה את הסוכה הזאת לשם חג הסוכות, לשם סוכה לחג הסוכות ולא לשם איזה מרפסת כדי לשוף אוויר באופן חגיל ושגרתי, אז אם הוא עשה את זה לשם חג, אם הוא בנה את הסוכה לשם חג, הסוכה הזאת כשרה. אומרת הגמרא, מה הייתה עמד לבית שמאי? מה הסיבה שבית שמאי אומרים שסוכה שלא נבנתה לשם חג, ולכן סתם סוכה יותר מ-30 יום לפני חג הסוכות לא נבנתה לשם חג אלא לשם מטרה אחרת? פסולה, מה היא טעמה? מה היא טעמה דה בית שמאי? אמר קרא, חג הסוכות שבעת ימים להשם. כלומר, הסוכה, חג הסוכות, זה להשם. כמו הפסוק שקראנו מקודם. חג הסוכות שבעת ימים להשם, זה הפסוק. אם כן, סוכה העשויה לשם חג באינן. כלומר, אנחנו זקוקים שהסוכה תהיה לשם חג. ואם אין בסוכה הזו, שם חגיגה, נקרא לזה כך, שם חג, הסוכה הזאת פסולה. אומרת הגמרא, הוא בית הלל. נו, ומה יגידו בית הלל? למה הם מתירים סוכה שנעשית לפני 30 יום, לפני חג הסוכות? הוא בית הלל, מה יענו? ההוא מבא אלה לכדי רב ששת. כלומר, הפסוק הזה, חג הסוכות שבעת ימים להשם, זה לא בא ללמד אותי על סוכה ישנה, אלא זה בא ללמד אותי ללמוד אחר. דאמר רב ששת משום רבי עקיבא, מניין לעצי סוכה שאסורים כל שבעה, תלמוד לא מה, חג הסוכות שבעת ימים להשם. כלומר, גם בית הלל אומרים שהסוכה היא להשם, לא מצד הזמן שהסוכה צריכה להיבנות לפני חג הסוכות, אלא מצד שכשהסוכה בנויה, אז היא הוקצתה למצוותה ואסור להשתמש בה. ולכן עצי סוכה אסורים כל שבעה. ולכן יש הלכה מאוד מעניינת, שאדם שרוצה לחצוץ את שיניו, נתקע לו אוכל בין השיניים, והוא נמצא בסוכה, והוא רוצה לקחת איזה מין, נקרא לזה, קסם כזה מהעץ. אז האם מותר לו לקחת את הקסם כדי לחצוץ את השיניים? להלכה אסור לו. למה? כי הסוכה הזאת הוקצתה למצוותה. ברגע שאתה לוקח אפילו קסם, רק לסלק את האוכל שבין השיניים, אתה בעצם משתמש בדבר שהוקצה למצווה. לכן עצי הסוכה אסורים כל שבעה. בשימוש חול. אז אם כן, מה אנחנו רואים? שגם בית הלל סוברים שהסוכה היא להשם. כלומר, זה לא רק שבית שמאי אומרים שהסוכה היא להשם. בית שמאי אומרים הסוכה להשם מצד הזמן. בית הלל אומרים הסוכה להשם מצד השימוש שאסור להשתמש. נדלק טיפה. ותניא רבי יהודה בן בתרא אומר, כשם שחל שם שמיים על החגיגה, כמו שיש שם שמיים על קורבן חגיגה, כך חל שם שמיים על הסוכה. הסוכה זה שם שמיים. שנאמר חג הסוכות שבעת ימים להשם, החג להשם, אף סוכה להשם. כן, חג הסוכות. השוותה התורה את הסוכה לחג. אז מה החג הוא להשם? אף הסוכה צריכה להיות להשם. בקיצור, מסקנה כרגע בשלב הזה, המצווה הזאת שנקראת סוכה, אם היינו שואלים למי המצווה הזאת שייכת, אז לפי הדיוק הזה, הסוכה הזאת שייכת להשם, כמו שכתוב. דבר אל בני ישראל אמור ב-15 יום לחודש השביעי הזה, חג הסוכות, שבעת ימים לאדוני. אם כן, כשאנחנו בונים את הסוכה, וכשאנחנו יושבים בסוכה, הכוונה שלנו צריכה להיות שהסוכה היא להשם. לעומת זאת, לגבי ארבעת המינים כתוב בדיוק הפוך. בואו נדלג רגע במקום מספר אחד. פסוק מם, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ אדר, כפות תמרים, וענף עץ אבות, וערבי נחל. ושמחתם לפני השם אלוהיכם שבעת ימים. כלומר, מי צריך לקחת את ארבעת המינים? אנחנו. ולקחתם לכם. כלומר, משמע שמצוות ארבעת המינים, בניגוד למצוות הסוכה, עיקר עניינה זה לנו. אם מצוות הסוכה עיקר עניינה זה להשם, מצוות ארבעת המינים עיקר עניינה לנו. אמנם, צריך לדייק, שבסוף הפסוק שקראנו עכשיו, נאמר, ושמחתם לפני השם אלוהיכם. כלומר, כנראה שלמרות שארבעת המינים זה בעצם לנו, וצריך להבין מה המשמעות, וזה הנושא שלנו היום, בכל אופן זה צריך להיות שמחה לפני השם. כלומר, למרות שהמוקד של ארבעת המינים הוא אנחנו, עם ישראל, אנחנו צריכים לכוון את זה לשם השם. לעומת זאת, בחג הסוכות בדיוק הפוך. למרות שהמוקד הוא חג הסוכות שבעת ימים להשם, אם תקפצו רגע למקור מספר 2, חג הסוכות תעשה לך. כלומר, המוקד של חג הסוכות הוא להשם, ודווקא בגלל זה יש משהו שהוא צריך להיות לנו, חג הסוכות תעשה לך. צריך נראה חמש חוכמה מבאר את זה. לעומת זאת, ארבעת המינים זה בדיוק הפוך. ארבעת המינים, המוקד זה הוא לקחתם לכם, ולכן אנחנו צריכים לסמוך לפני השם. כלומר, יוצא דבר מאוד מעניין. שכשאנחנו שאלנו בתחילת הדברים, למה אנחנו צריכים שתי מצוות בחג הסוכות, ולפי הדיוק שאנחנו מדקים עכשיו, שהמוקד של הסוכה הוא להשם, והמוקד של ארבעת המינים הוא לנו, ודווקא בגלל שהמוקד של חג הסוכות הוא להשם, אנחנו צריכים שזה יהיה בחינה, נראה בהמשך מה המשמעות תעשה לך, ודווקא מפני שארבעת המינים, זה הולקחתם לכם, דווקא בגלל זה צריך לאזן את זה, על ידי הוסמכתם לפני השם אלוהיכם, בגלל זה אנחנו צריכים את שתי המצוות, כנראה סוכה לבד, זה חצי חג הסוכות. ארבעת המינים לבד זה חצי חג הסוכות. לכן דווקא סוכה ולולב ביחד הם אלה שמבטאים בעצם את המשמעות היותר עמוקה של חג הסוכות. עוד שאלה אחרונה, אולי רק עוד הערה אחת על הנושא הזה. נקפוץ רגע למקור מספר 5, רק כדי להוכיח את זה גם ממקום אחר. הגמרא במסכת סוכה דף י"א עמוד ב' אומרת כך, ידוע שלגבי סוכה יש כלל גדול בהלכה, תעשה ולא מן העשוי. כלומר, אנחנו לא יכולים להשתמש בסכך שהוא עשוי, למשל סכך מחובר, ולכן אנחנו צריכים, אנחנו בעצמנו נגיד שהסכך, נגיד שבניתי סוכה, וכמו שהמשנה אומרת, בואו נקרא רגע, תניה גבי סוכה תעשה ולא מן העשוי, מכאן אמרו, ידלה עליה את הגפן, ואת הדלת, ואת הכיסוס, וסיכך על גמן פסולה. נגיד שבניתי סוכה, וסמוך לסוכה היה עץ גפן גדול, ולקחתי את עליה גפן, וסיכחתי את הסוכה עם עליה גפן האלה, אז ודאי שהסוכה זו פסולה, כי הסכך הזה הוא תעשה ולא מן העשוי. כלומר, הסכך הזה הוא כבר עשוי. ואני צריך לעשות בעצמי, האדם צריך לעשות בעצמו את הסכך. ולכן מה צריך לעשות? צריך לקצוץ את, את עליה גפן, את זמורות הגפן מהגפן, ולהרים טפח לפחות, כדי שבאמת יהיה תעשה ולא מן העשוי. כלומר, בחג הסוכות אנחנו רואים, במצוות הסוכה אנחנו רואים, שהאדם צריך להיות אחראי, האדם צריך להיות שותף, וצריך לעשות, להכין את הסוכה לפני חג הסוכות. והוא צריך להיות פעיל בזה, תעשה ולא מן העשוי. לעומת זאת, לגבי ארבעת המינים, דבר מאוד מעניין. נגיד שלא הכנתי את ההדס לפני ארבעת המינים, ונגיד שההדס הזה יש בו ענבים, ענבים אלה הפירות שנמצאים על ההדס, ויש הלכות שונות, האם הענבים מרובים מן ההדס, הענבים מעוטים מן ההדס, בכל אופן, אם יש ריבוי ענבים יותר מאשר עלי ההדס, ההדס הזה פסול. עכשיו, מה קורה עם אדם? עכשיו, מה הפתרון? הפתרון שאדם ממעט את הענבים, ואז מלא ריבוי העלים על הענבים מכשיר את ההדס. עכשיו, מה קורה עם אדם? לא מעט את הענבים לפני יום טוב. אומרת הגמרא, שיכול לעשות את זה ביום טוב עצמו. אין שום בעיה. יותר מזה, מה קורה אם אדם לא איגד את ארבעת המינים ביחד, כמו שאנחנו נוהגים לפי המנהג אשכנזי, לפי המנהג ספרדי, לא איגדנו את ארבעת המינים ביחד. האם ארבעת המינים צריכים אגידה או לא? כלומר, האם הלולב, ההדס והערבה צריכים אגידה שלנו או לא? כלומר, בחג הסוכות אנחנו רואים שכן. אנחנו צריכים לעשות, להרים את הסכך שלא יהיה מחובר, להרים אותו טפח וכו'. האם אנחנו צריכים לעשות את אותה פעולה לגבי ארבעת המינים לפני חג הסוכות? אומרת הברייתא, והכור חמש, דתניא, לולב בן אגוד בן שאינו אגוד כשר. זו דעת חכמים. כלומר, אנחנו לא חייבים לאגוד את שלושת המינים בארבעת המינים. הלולב, ההדס והערבה. רבי יהודה אומר, אגוד כשר שאינו אגוד פסול. טוב, נדלג רגע על הלימוד, מאיפה רבי יהודה לומד את הדברים. שואלת, אומרת הגמרא למסקנה שורה האחרונה, לעולם רבנני, באמת ההלכה היא כרבנה שלא צריך להגוד. ומשום שנאמר, זה ליוון והוא התנהל לפניו במצוות. כלומר, היות ושלושת המינים, הלולה והדס והרבה, כשהם אגודים ביחד, זה דבר יותר נאה. ויש לנו כלל גדול בחג הסוכות ובחג הכללי, שצריך לנהות את המצוות. התנהל לפניו במצוות. אבל באמת, האגידה היא לא מעכבת. אם כן, מצד אחד אנחנו רואים שהסוכה היא להשם, אבל צריך לעשות הכנה. מצד שני אנחנו רואים שהלולה ולנו, ולא צריך לעשות הכנה. מה המשמעות של כל זה? ועוד הערה אחרונה, חג הסוכות תמיד זה הפתעה בשבילנו. האם חג הסוכות זה החג של עם ישראל, או החג של כל האנושות? אז מצד אחד אנחנו רואים דבר מאוד מעניין, שאומרת הגמרא במסכת סוכה בסוף בדף נ"א, למה אנחנו מקריבים 70 פרים בחג הסוכות? אמר רבי אלעזר, אני 70 פרים, מקור מספר 6, אני 70 פרים כנגד מי? אומרת הגמרא, כנגד 70 אומות. כלומר, אומר רש"י, כשאנחנו מקריבים 70 פרים כנגד 70 אומות העולם, וכולנו זוכרים את ההפטרה בחג הסוכות, שאותם הגויים שלא יעלו לבית המקדש, איזה פורנות הקדוש ברוך הוא יביא עליהם. כלומר, אנחנו רואים שחג הסוכות קשור גם לאומות העולם. אומר רש"י, ביחס למה, מה האופי של הקשר בין חג הסוכות לבין אומות העולם? אומר רש"י, 70 פרים, פרי החג 70 הם, חוץ משל שמיני, חוץ משל שמיני עצרת, הוא שמחת תורה, הוספה מאוחרת. מדוע? כנגד 70 אומות, ביחס למה? אומר רש"י, לחפר עליהם שירדו גשמים בכל העולם, לפי שנידונים בחג על המים. כלומר, היות ובחג הסוכות אנחנו נידונים על המים, והיות לפחות לפי אחד הטעמים המרכזיים, ארבעת המינים וכל הנענועים וכו', זה כדי שהשנה הזאת תהיה בעזרת השם שנה קשומה, ויות ולמים, לפרנסה, זקוקים כל בני האדם, לכן יוצא שאנחנו מקריבים 70 פרים לטובת אומות העולם, ש-70 פרים האלה זה כנגד המכנה המשותף שלנו איתם, שהוא המים, הפרנסה. וכנגד זה, ארבעת המינים, לפחות לפי אחד הפירושים. יוצא דבר מאוד מעניין, שארבעת המינים זה משותף לנו ולאומות העולם מבחינה מסוימת. הם לא נוטלים ארבעת המינים, אבל ארבעת המינים זה בשביל המים. ולמים גם הם קשורים, ולכן גם אנחנו מקריבים עליהם 70 פרים. אם כן, לגבי הסוגיה הזו, המצווה הזאת שנקראת ארבעת המינים, יש שייכות לאומות העולם בארבעת המינים. אומנם לא בארבעת המינים ממש, אבל לפחות במטרה שבשבילה אנחנו נוטלים ארבעת המינים. והיא הגשם. כל אדם זקוק לפרנסה. לעומת זאת, לגבי הסוכה, מצאנו דבר מאוד מעניין. ידוע הגמרא במסכת עבודה זרה בהתחלה, שהגמרא שם אומרת שלעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא יקרא לכל אומות העולם לדין, ויגיד להם כל מי שעסק בתורה, יבוא ויטול שכרו. ואז הגויים מגיעים, ומספרים שכל מה שהם עשו ופיתחו את העולם מבחינה מודרנית, מדעית, טכנולוגית וכו', זה כדי לפנות לנו את הזמן לישראל שיעסקו בתורה. והקדוש ברוך הוא אומר להם, אתם שקרנים, כל מה שעשיתם לטובתכם עשיתם. בסוף, מסכמת הגמרא את הדיון כך, במקום מספר 7. אמרו לפניו, עבודה זרה דף ג' עמוד א', אמרו לפניו, ריבונו של עולם, אמרו הגויים, ריבונו של עולם, תנה לנו מראש ונעשנה. אתה אומר שכל מה שעשינו זה לטובתנו? תן לנו מצווה אחת, ונוכיח לך שאנחנו יכולים לעשות מצוות כמו עם ישראל. ואולי אפילו בשביל עם ישראל, ואולי אפילו לקדש את שמך. אמר להם הקדוש ברוך הוא, שוטים שבעולם. עכשיו אתם מזכרים בסוף ההיסטוריה. מי שתרח בערב שבת יאכל בשבת. מי שלא תרח בערב שבת, מאיכן יאכל בשבת? אם כן, הקדוש ברוך הוא כביכול נוזף מים ואומר להם, הפסדתם את הרכבת, הזמן עבר. אבל בכל זאת, הקדוש ברוך הוא מאפשר להם עוד פתח אחד. אלא אף על פי כן, מצווה קלה יש לי, וסוכה שמה. כלומר, עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר, אתם הגויים אומרים שאתם מתאימים לקשר שלי איתכם, אתם כל מה שעשיתם לטובת עם ישראל, בבקשה, בואו נבחן את זה. מה תהיה נקודת המבחן? מצוות הסוכה. יש לי מצווה קלה, תכף הגמרא דנה, תדון, מה הקלות שבמצוות הסוכה, יכול להיות שהיום יהיה כל כך קלה בהקשר הזה. אלא אף על פי כן מצווה קלה יש לי, וסוכה שמה, לכו ועשו אותה. בסדר. אני מדלק כמה שורות, עומד הגמרא, ומה עיקר עילה מצווה קלה? משום דלת בחיסרון כיס. מצווה קלה כי אין בחיסרון כיס, כלומר אדם מוצא קרשים ברחוב, ובונה את דירת הרי. טוב, היום זה לא בדיוק עובד בצורה כזאת, אז כנראה שהיום היא לא כך מצווה קלה בהקשר הזה. בכל אופן, מה התוצאה של האופציה האחרונה שהקדוש ברוך הוא נתן לאומות העולם? מיד כל אחד ואחד מהם נוטל והולך ועושה סוכה בראש גגו. כל פרט כאן בגמרא מדויק. למה דווקא בגג, מה זה בראש גגו? מאוד מעניין. נעזוב כרגע. ומה הקדוש ברוך הוא עושה? והקדוש ברוך הוא מקדיר עליהם חמה בתקופת תמוז. כלומר, היות וחג הסוכות זה כבר תקופת המעבר בין הקיץ לחורף, איזה מין התחלה של סתיו כזה. פתאום הקדוש ברוך הוא מגדיר פני חמה. כלומר, שרב נורא. שרב גדול, אולי זבובים, יתושים, דבורים, לא יודע מה. בקיצור, כל מה שהוא הסממנים של הקיץ הקשה. מה הם עושים אחרי שהם בנו את הסוכה, ולכאורה יושבים בסוכה ואומרים לקדוש ברוך הוא, תסתכל, ריבונו של עולם, הנה, אמרת לנו שאני אתן לכם אופציה אחרונה, והנה, תראה, אנחנו עומדים במבחן. אבל אחרי שהקדוש ברוך הוא מגדיר עליהם חמה בתקופת תמוז, וצריך להבין מה המשמעות של העניין הזה, מה קורה? וכל אחד ואחד מבעט בסוכתו ויוצא. כלומר, כשהגויים יושבים בסוכה, ומאוד חם להם, ומאוד לא נעים להם, אז הם בועטים בסוכה ועוזבים את הסוכה. נדלק טיפה, שאומרת הגמרא, מה רוצים מהגויים? ואמר רב המצטער פטור מן הסוכה. הגויים צודקים, הרי יש דין מיוחד, שונה, יוצא דופן, שצריך פעם לעמוד עליו, מצטער פטור מן הסוכה. איפה מצאנו שאדם שמצטער פטור ממצווה? למה דווקא במצוות הסוכה מצטער פטור? איך זה יכול להיות? אז אולי בהמשך אם נגיע לזה, נברר איזשהו כיוון לפחות. בכל אופן, השואלת הגמרא, מה רוצים הגויים? הם בסדר גמור. הרי מצטער פטור מן הסוכה. אם כן זה שהם עזבו את הסוכה, הם צודקים. הם מצטערים, יש להם דין מצטער. אומרת הגמרא, ני דה פטור, נכון שהם פטורים, נכון שמצטער פטור מן הסוכה, ביעוטה מי מבעטה? זה שאתה מצטער מהסוכה, זה לא אומר שכשיש עליך שרב, אתה צריך לבעוט בסוכה ולצאת בכעס? לכן צא מהסוכה, אבל לא בביתה. והגויים יוצאים בביתה. אומרת הגמרא, מיד הקדוש ברוך הוא יושב ומשחק עליהם. שנאמר, שוחק מי ששוחק אחרון, וכולי, שנאמר, יושב השמיים משחק. ואמר רבי יצחק, אין שחוק לפני הקדוש ברוך הוא, אלא אותו היום בלבד. יוצא דבר משונה מאוד. שלפי הגמרא במסכת סוכה, אנחנו רואים איזושהי שייכות של אומות העולם לחג הסוכות. אמנם דרך ארבעת המינים, שהם בעצם לטובת המים, לטובת הפרנסה, ובחג נידונים על המים, ולכן אנחנו מקריבים 70 פרים לטובת אומות העולם. אבל ביחס למצוות סוכה, פה אין קשר לאומות העולם. הפוך, פה אומות העולם לא שייכים בכלל למצווה הזאת. עד כדי כך, שאפילו במצב האחרון, בהזדמנות האחרונה, שהקב"ה נותן להם כדי לשפר את מעמדם לפני הדין, הם בונים את הסוכה, יושבים בסוכה, ובסוף בועטים בסוכה, והקדוש ברוך הוא אז, רק אז, שוחק. כלומר, התיקון של כל ההיסטוריה, של אז ימלא שחוק פינו, יושב השמיים ישחק, מופיע דווקא בצומת הזאת של חג הסוכות. ובפרט במצוות הסוכה, ששם מתגלה קו פרשת המים, קו ההפרש, בין ישראל לבין אומות העולם. אם כן, בקיצור, בואו נסכם את כל מה שדיברנו עכשיו בשאלה אחת. מדוע אנחנו זקוקים בחג הסוכות לשתי מצוות מרכזיות? מצד אחד, מצוות הסוכה, שהיא נראית להשם. אמנם, אנחנו צריכים לעשות הכנה, והיא לא שייכת לאומות העולם. ומצד שני, המצווה השנייה, ארבעת המינים, שהיא שלנו, ולקחתם לכם. אנחנו לא צריכים לעשות לזה הכנה, ומצד מסוים היא כן שייכת לאומות העולם, כי בחג נידונים על המים, וכל המגמה של ארבעת המינים, לפחות לפי אחד הפירושים, זה באמת הפרנסה וכו'. בבקשה, כן. אבל זה מקרה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותם על סוכה. למה הקדוש ברוך הוא לא ציווה אותם על תפילין? למה הקדוש ברוך הוא לא ציווה אותם על שבת? למה הקדוש ברוך הוא לא ציווה אותם על טהרת המשפחה? למה לא על כשרות המטבח? הרי אם הקדוש ברוך הוא אומר להם, הרי הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק מה תהיה המסקנה, מה תהיה התוצאה. התוצאה תהיה קו ההפרש, קו ההבדל בין ישראל לאומות העולם. הקדוש ברוך הוא בחר בכוונה את מצוות הסוכה. הוא בכוונה מגדיר עליהם חמה בתמוז. כי כנראה זה קו פרשת המים. זה לא לחינם המצווה הזאת, זה בכוונה. הכל ידוע מראש, במשחק מחור. כן. מה?
למה הם בונים את הסוכה?
לא, לא בונים את הסוכה בתמוז, בונים את הסוכה בתשרי, לדוגמה. אבל הקדוש ברוך הוא הביא עליהם שרב. אולי זה היה בתמוז, לא משנה, איך שנסביר את זה, זה לא משנה. טוב, כל זה, כל מה שאמרנו עכשיו, הקדמה. עכשיו מה שאנחנו רוצים להבין, זה מה המשמעות של כל זה. אז כמו שאמרנו, צריכים להשלים את המשך חוכמה של אתמול בערב, אז בואו נשלים אותו. אומר המשך חוכמה במקור מספר 8, בצד שמאל, בסוכות תשבו שבעת ימים. אומר המשך חוכמה יסוד גדול מאוד. התורה האלוקית, יש בה מצוות שהם מדריכים האדם נגד הטבע, ויש מצוות שהם כפי הטבע. אנחנו כבר למדנו הקדמה ארוכה בזמנו במשך חוכמה, כשדיברנו על סוגיית אשת יפת תואר, שכל מה שהתורה ציוותה על האדם, הוא מסוגל לעמוד. דיברה התורה כנגד יצר הרע, דהיינו, הקדוש ברוך הוא יודע את המצב הנפשי של אותו לוחם במלחמה, בסוף המלחמה, ולכן נתירה לו אשת יפת תואר. כלומר, התורה לעולם לא תצווה ציוויים שהאדם לא מסוגל לעמוד בהם. דרכיה דרכי נועם, אומר המשך חוכמה וכל נתיבותיה השלום, לא עמסה התורה על הישראלי מה שאין ביכולת הגוף לקבל. זה לשונו. אבל זה שהתורה מתאימה לנו, היא עדיין, אם אפשר לומר, מתנקזת או היא פועלת בשתי מסילות. יש דברים, יש מצוות שהן מתאימות לנו ממש ומשתלבות לנו עם הטבע שלנו. כלומר, עם הטבע הכוונה בתוך העולם הטבעי שבו אנחנו חיים. ויש מצוות מסוימות שהן נגד הטבע שלנו, הגופני והנפשי, אבל האדם מסוגל לקבל את זה. גם פה התורה לא עומסת עלינו מה שאי אפשר לקבל. כלומר, גם מה שהתורה מכוונת אותנו במרכאות נגד הטבע, זה עדיין במסגרת שנקרא טבע. כלומר, גם משהו נגד הטבע, אני יכול עדיין לקבל אותו כבן ישראל. כי זה עדיין חלק מההוויה שלי. זה לא נכנס כאן בעדף המקור הזה, וכבר עסקנו בזה פעם, אז לכן לא רציתי להכניס את זה פה. עוד פעם, התורה האלוקית, יש בה מצוות שמדריכים האדם נגד הטבע, ויש מצוות שהן כפי הטבע. רק שהם מתארים את הטבע ומזככים אותה. כלומר, יש שני סוגי מצוות. יש מצוות שהן נגד הטבע הנורמלי, הגופני, הנפשי של האדם, סוגריים אנחנו אומרים, אבל כמו שלמדנו פעם במשך חוכמה, שגם משהו נגד הטבע, זה בתוך המציאות שאנחנו מסוגלים לקבל אותה ולהכיל אותה. משהו ממש, תהנה, תכף נראה, תכף נראה. משהו ממש נגד היכולת שלנו לקבל, זה ודאי הקדוש ברוך הוא לא עשה. אבל משהו אפשרי לקבל, למרות שזה נוגד את הסדר הטבעי, את הסדר הנפשי הטבעי, את הסדר הגופני הטבעי, את הסדר החברתי הטבעי וכו', את זה התורה תצווה. אם כן, יש שני סוגי מצוות, שני מסלולים. יש מצוות שהן נגד המצב הטבעי, הגופני והנפשי שאדם נתון בו, אם זה קשור לזמן, למקום, למצב וכו'. ויש מצוות שהן בתוך הטבע, רק כדי שזה לא יהיה טבע לגמרי חס ושלום ושכחת השם בדרך, אז הקדוש ברוך הוא מזכך ומתאר את הטבע. תכף נראה. אומר המשך חוכמה, זה בדיוק החידוש של חג הסוכות. החידוש של חג הסוכות שיש בו שתי מצוות. מצווה אחת היא כביכול נגד הטבע, אבל יש לנו אפשרות לקבל את זה, ולכן תכף נראה אנחנו צריכים לעשות הכנה לזה. ויש מצווה שנייה שהיא בתוך הטבע. רק אנחנו מזכחים את הטבע למדרגת הקודש שבו. ולכן לזה באופן יחסי אנחנו לא צריכים לעשות הכנה. בואו נקרא את לשונו. התורה האלוקית יש בה מצוות שמדריכים האדם נגד הטבע. זה סוג אחד. ויש מצוות שהן כפי הטבע. רק שהם, המצוות האלה שהן כפי הטבע, מתארים את הטבע, המצוות האלה, ומזכחים אותה כדי, שלא, כדי שזה לא יישאר טבע חומרי, טבע גמור, אז צריך לקדש את הטבע הזה. זה הסוג השני. אומר המשך חוכמה, וזה מצוות סוכה. זה בדיוק ההבדל בין מצוות סוכה למצוות ארבעת המינים, ולכן בדיוק בגלל הסיבה הזאת אנחנו צריכים את שתי המצוות האלה ביחד. כלומר, וזה מצוות סוכה. מצוות סוכה היא מצווה שהיא נגד הטבע. שהרי, אחרי שהאדם הוא עמל בשדה, אנחנו היום אולי רובנו לא חקלאים, אבל אם ניכנס רגע לראש של החקלאים, התקופה הזאת של חג הסוכות היא אולי התקופה הכי יפה של השנה. אומר המשך חוכמה, אחרי שהאדם הוא עמל בשדה, כל הקיץ יחרוש, יזרע ויעדור ויקצור ויאמר ויעמל בשדה ויאסוף את גרונו, יש עכשיו חיטה והסמיו מלאו בר וליבו שמח בפרי עמלו. סוף סוף יש עכשיו חיטה, יש אפשרות ללחם לקראת החורף הארוך. מה היה צריך להיות, או מה הייתה צריכה להיות המציאות של אותו אדם אחרי שהוא עשה את כל המהלך הזה, שהוא חרש וזרע ואסף וקצר ואימר והכל? אומר המשך חוכמה, מה מתוקה לו מנוחתו? להסתופף בצל ביתו. אחרי שאדם עובד כל כך קשה בשדה, נמצא כל הזמן מחוץ לבית, כל הזמן אומר מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה, הנה סוף סוף עכשיו זמן הקציר, עכשיו הוא אוסף את כל הדבורה לביתו, עכשיו סוף סוף הוא יכול לנוח, עכשיו סוף סוף, סוף סוף הוא יכול ליהנות מהתוצרת, מהתפוקה, מהתוצאה של כל העשייה שלו. אין דבר ברמה הנפשית המנטלית יותר נורמלי מאשר האדם הזה עכשיו בחג הסוכות נכנס לביתו. מה מתוקה לו מנוחתו? להסתופף בצל ביתו. אנחנו לא חקלאים, אז אנחנו אולי לא מרגישים את זה, אבל החקלאי שעובד כל היום בשדה וסוף סוף מחכה לתוצרת וסוף סוף ברוך השם הוא יכול לנוח וליהנות מהתוצאות, אומרים לו עכשיו צא מהבית, חיכיתי לזה חצי שנה, אומרים לך עכשיו צא מהבית, לך לדירת הרי, צא לסוכה. מה זה צא לסוכה? כאילו אומרים לו תחזור לשדה. הייתי עכשיו חצי שנה בשדה, חצי שנה עבדתי, סוף סוף אני רוצה לישון במיטה שלי, לא רוצה לישון בבודקה בסוכת השומר בשדה, רוצה קצת מנוחה, קצת ליהנות מהפירות. לא. אמרה התורה, אז באה התורה ואמרה, צא מדירת קבע ושב בדירת הרי. נא לא לשכוח שאחת הסיבות בגמרא, בגמרא על פי המשנה, שאסור לבנות סוכה, זאת המשנה הראשונה במסכת סוכה כידוע, הדין הראשון, סוכה למעלה מ-20 אמה פסולה, אחת הסיבות, תסתכלו רגע במקור מספר 3, ורבה אמר, מאחה, מאיפה אנחנו יודעים שסוכה למעלה מ-20 אמה פסולה? שנאמר בסוכות תשבו שבעת ימים. אמרה תורה, כל שבעת הימים צא מדירת קבע ושב בדירת ארעי. אחד הדעים המרכזיים בסוכה שהיא צריכה להיות ארעי. אומנם מצד אחד אדם צריך להתנהג בה כקבע, תשבו כן תדורו, אבל מצד שני הסוכה כסוכה היא צריכה להיות סוכת ארעי, דירת ארעי. עד 20 אמה אדם עושה דירתו ארעי, דירתו דירת ארעי, למעלה מ-10 מטר גובה, אדם יכול לבנות מבנה ארעי. אבל מבנה שהוא למעלה מ-10 מטרים גובה 20 אמה, אדם חייב לעשות אותו חזק, עם חומרי בניין חזקים, משמעותיים, ואז זה יקרה כבר דירת קבע, ואז חס ושלום הוא לא יוצא ידי חובה. לכן עד 20 אמה אדם עושה דירתו דירת ארעי. למעלה מ-20 אמה אין אדם עושה דירתו דירת ארעי, אלא דירת קבע. אם כן, מה אנחנו רואים? שנכון שהאדם צריך לראות בסוכה דירת קבע, אבל הסוכה מצד עצמה היא דירת ארעי. אם כן, אומרים לך מה אומרת התורה, צא מדירת קבע, בושה בדירת ארעי. וזה דבר, אומר המשך חוכמה, שהוא נגד הטבע. וזה נגד הטבע. לקדש כוחות האדם והרגשותיו, דיינו המצב הנפשי שלו, הציפייה שלו, הכמיהה שלו, לשבת סוף סוף בבית, ליהנות מהתוצאות, זה נגד הטבע. לקדש כוחות האדם והרגשותיו מגבול החומרי. אומר המשך חוכמה, לכן אמרו, חג הסוכות תעשה להשם. הסוכה היא להשם. הסוכה היא לא לנו. מה זאת אומרת? מצוות הסוכה היא מביאה לידי ביטוי את הצד שיש בישראל, שהוא המסוגלות להתנגד לטבע המנטלי הנורמלי שלנו, ולקדש את עצמנו לשם השם. לפעול כביכול נגד הטבע שלנו. כי גם הנגד הטבע הזה, בגבולות הגזרה, זה עדיין בתוך הטבע. כלומר, אנחנו מסוגלים, עם ישראל מסוגל, להיות ביחס נבדל כלפי הטבע לשם שמיים. ולכן אומר המשך חוכמה, זה מה שהפסוק אומר. דבר אל בני ישראל אמור ב-15 יום לחודש השביעי הזה, מה התורה אומרת? חג הסוכות שבעת ימים להשם. הסוכה היא להשם. למה היא להשם? כי נגד הטבע שלך. הטבע שלך אומר, תיכנס הבית אחרי חצי שנה. הטבע שלך אומר, תהנה מהתוצרת. התורה אומרת לך, צא מדירת קבע, צא מהמצב הנפשי שבאופן טבעי אתה שואף אליו למנוחה ולהנאה מהתוצרת, תצא מדירת קבע, לך לדירת ארעי. לכן מצוות הסוכה בעצם מבטאת לפי זה את המסוגלות של עם ישראל להיות שייך לצו אלוהי שהוא מתנגד לטבע הפשוט הטבעי שלנו. זה מצוות הסוכה. ולכן אמרו, חג הסוכות תעשה להשם שיש שם שמיים חלל הסוכה. עכשיו ברור, מה זה חג הסוכות? מה חגיגה להשם? קורבן חגיגה, חג, אף סוכה להשם. שיש שם שמיים חלל הסוכה, כי על החגיגה, והוא עניין קדושה ועצי סוכה, אסור מן התורה. לפי זה אפשר להסביר הרבה הלכות שקשורות לסוכה. הסוכה היא להשם, ולכן אסור ליהנות אפילו, כמו שאמרנו מקודם, אסור ליהנות אפילו מכסם, מעצי הסוכה, כי עצי הסוכה הוקצו למצוותם. אם כן, מה אנחנו רואים? שהצד האחד שבחג הסוכות, זה בעצם הביטוי המעשי של הסגולה הישראלית, שמסוגלת לבטא, שאנחנו מסוגלים לגלות יחס, שאנחנו עושים את רצון השם גם כשזה נוגד את הטבע שלנו. מהבחינה הזאת, דרך אגב, מהבחינה הזאת זה מתאים מאוד ליום כיפור. אולי אפשר לומר בדרך הרמז, אולי, זה מה שחזל חמזו ואמרו, שבמוצאי יום הכיפורים אנחנו הולכים לבנות את הסוכה. זה לא רק כי הלכו מחי ללחי ולסמוך ממצווה למצווה, אלא יום הכיפורים שעניינו הנבדלות שלנו מהטבע, אנחנו מתנהגים כנגד הטבע, חמישה עינויים וכו', כמלאכי השרת, ולמרות זאת אנחנו עושים את זה, עושים את זה בשמחה רבה. חג הסוכות, כלומר מצוות הסוכה היא מתאימה לזה, למה לא אמרו לך לך תקנה ארבעת המינים? זה דווקא סוכה. וכל אחד מאיתנו יודע, בואו נהיה ישרים רגע, שמבחינה מסוימת, מבחינה גופנית ואולי מנטלית, הדבר האחרון שאנו רוצים לעשות אתמול בלילה, זה לבנות את הסוכה. אתה עייף, אתה רעב, אתה רוצה לנוח, התאמסת בתפילה, עוד לא טעמת איזו הוגיה וזה, יאללה, קדימה. לכתים לסוכה. זה בדיוק הנקודה. מצוות הסוכה היא בעצם מבטאת את הצד הנבדל שאנחנו מסוגלים להתרומם למעלה מהטבע. ולכן ביחס למצוות הסוכה אפשר לומר, אם נוסיף על המשך חוכמה, שאומות העולם לא שייכים למצוות הסוכה. כלומר, למה הקדוש ברוך הוא בוחן את אומות העולם במצוות הסוכה? כי מצוות הסוכה היא העניין. תכף נראה שבארבעת המינים יש להם שייכות. בקדושה מופיעה בתוך הטבע, או אפילו הייתי אומר בלי הקדושה, בצרכים של הטבע, כמו מים, פרנסה, 70 פרים, יש לאומות העולם יחס. אז בזה אתם לא יכולים להגיד שאתם ישראל. אתם אומרים, אנחנו ישראל בתוך הטבע, אבל אם אתם מוכנים למסור את החיים הטבעיים שלכם בשביל רצון השם לבנות סוכה, חשבתם שכן. הנה מה הקדוש ברוך הוא עושה, מגדיר עליכם פני חמה. הנה בואו תראו שאתם לא מוכנים, כשחם לכם, ואולי אפילו לא מעט, להגיד אני מוכן לוותר על החום שלי, ולהישאר בסוכה, או לפחות לצאת מהסוכה, אבל בלי לבעוט בסוכה. הבעיטה הזאת של הגויים מהסוכה, בסוכה, כשהם יוצאים מהסוכה, זה הרבה יותר חמור ממצטער פטור מן הסוכה. כי מצטער התורה באמת אומרת לך, נכון שבסוכה בסוכה אתה צריך להתנתק מהטבע קצת, אבל גם בזה יש גבולות. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא מצפה שנתענה. כלומר, גם כשאנחנו אומרים שחג הסוכות הוא מצווה להשם, אבל הקדוש ברוך הוא לא שכח את האדם בדרך. ולכן אולי מהכיוון הזה אפשר להבין שמצטער פטור מן הסוכה דווקא מפני שהמצווה הזאת היא כולה להשם. ודווקא מפני שהמצווה הזאת היא כולה להשם, יש סכנה שנחשוב שאנחנו צריכים לבטל את עצמנו לחלוטין, כמה שמלן שלא, עד מצטער. מצטער פטור. אבל לבעוד בסוכה? לבעוד בסוכה זה בעצם אומר שכביכול אני מבטל את הביטול שלי כלפי השם. לזה אומות העולם לא שייכים. לעומת ארבעת המינים, בואו רק נראה את כל התמונה. אמנם יש מצוות שהן כפי חוקי הטבע. רק שהוא, נכון שזה חוקי הטבע, אבל זה לא טבע ממש, אלא זה טבע בקדושתו. כלומר, התורה תיתן את הכללים ההלכתיים והרוחניים בתוך הטבע, בתוך המסגרת של הטבע. אמנם יש מצוות שהן כפי חוקי הטבע, רק שהוא על פי חוקי החוכמה העליונה. כלומר, בפרטים מצוינים, מדויקים, לפי טעמי החוכמה האלוהית. ולכן ארבעת המינים זה מצד אחד ולקחתם לכם. אנחנו מאוד שמחים לקחת ארבעת המינים, כי אנחנו באמת מתפללים על המים דרך זה. יש לנו אינטרס, אנחנו מרגישים שותפות בזה, שמחה בזה, זה קרוב אלינו, זה קרוב למצב שלנו, לנפש שלנו וכו'. אבל מצד שני, כדי שזה יהיה בגבולות גזרה נכונים, אז עצם הנטילה היא על פי הצו האלוהי, וכל זה צריך להיות וסמכתם לפני השם אלוהיכם. דווקא במצב שבו המצווה היא בתוך הטבע, ואנחנו יכולים להזדהות איתה, דווקא שם צריך לאזן את זה על ידי הפרטים המדויקים של התוקף ההלכתי והרוחני, כדי שזה יהיה מכוון לשם שמיים ולא לשם הטבע. בואו נדלג רגע טיפה. והנה, מחוק הטבעי, מדרך הטבע, אם המצב הנפשי המנטלי ביחס לסוכה, זה לשבת בבית ולא לצאת לדירת הרי, ביחס לארבעת המינים, זה בדיוק הפוך. והנה מחוק הטבעי, לסמוח בעת האסיף, בזרונים ובאתרות של, של שיבולים, כנהוג בין העמים. אם כן, בדרך הטבע באמת זה לסמוח כשיש לך את התוצרת. זה ליהנות מזה, להשתמש בזה, זה ליהנות מכל מה שעבדת. אבל על זה באה התורה, והגבילה דלת מינים ידועים בקבלה. כלומר, היינו צריכים באמת לצאת בשמחה עם כל המינים, עם כל הפירות, עם כל מה שברוך השם, אנחנו עכשיו רואים את התוצאות, את התוצרת, אבל כדי שזה יהיה שמחה בתוך הטבע לשם השם, אז התורה הגבילה את זה דווקא לארבעת המינים האלה. שפירוש אחר בחזל אומרים שארבעת המינים האלה מכוונים לארבעת סוגי עצים, שבעצם כוללים את כל העצים כולם. ואמרה לנו דווקא לשמוח לפני השם אלוהינו, וכו'. אבל בכל אופן, המצווה הזאת היא מצווה טבעית. לכן, והגבילה דלת מינים ידועים בקבלה, ואמרה, וסמכתם לפני השם זין ימיים. לכן, לגבי אתרוג, לא נזכר, רק הוא קצת למצוותו. כלומר, לא כתוב שאתרוג הוא חגיגה. לא כתוב שאתרוג הוא לשם שמיים. כתוב שאתרוג הוא קצת למצוותו. אסור להשתמש בו, בחג. כי זה מגלה את הקדושה בטבע. אבל הגרעין המרכזי הוא באמת הטבע. אבל שיהיה חל שם שמיים, לא הוזכר בגמרא. שם שמיים על הסוכה, לא שם שמיים על האתרוג. ומפני זה נפלא מאוד, תראו איך המשך חומש סוגר את הסיפור. ומפני זה, מצוות שנגד הטבע צריכים הכנה רבה וחיזוק. למה בחג הסוכות, או ביחס למצוות הסוכה, יש תעשה ולא מן העשוי? משהו טבע, משהו חלק ממני, אני לא צריך הכנה, כי זה נשפח ממני. ארבעת המינים זה טבעי. לכן לא צריך הכנה בארבעת המינים. חג הסוכות, מצוות הסוכה, היא נגד הטבע. משהו נגד הטבע, פה אדם צריך לעשות איזושהי הכנה כדי להתחיל להיות שייך לזה באיזושהי מידה. לכן תעשה ולא מן העשוי. לכן אדם צריך לקחת אחריות, לעשות השתדלות, להיות שותף כדי להכין את עצמו למשהו מעל הטבע. ומפני זה מצוות שנגד הטבע צריכים הכנה רבה וחיזוק. לכן כתיב תעשה בסוכה, תעשה ולא מן העשוי. לא כן בדלת מינים, שאין כפי הטבע, אינו צריך הכנה רבה. ואפילו שאינו אגוד כאשר, אפילו אם לא אגדתי את שלושת המינים, לולב הדס והערבה, אם לא עשיתי הכנה, זה בסדר, למה? כי זה טבעי לי. ולכה עשייה גבה, ולא שייך תעשה ולא מן העשוי, ולקט ענבים ביום טוב, כמו שאמרו מקודם, כשר. אין בעלי לקט ענבים ביום טוב, לנקט את ענבי הדס ביום טוב. כי אני לא צריך לעשות הכנה, כי זה טבעי לי. יוצא לפי זה, דבר מאוד מעניין, שבעצם חג הסוכות מכיל בקרבו שני מהלכים, שהם בעצם כל התורה כולה. מהלך אחד, הפעילות שלנו בתוך הטבע, כשאנחנו מקדשים ששמיים בתוך הטבע, זה בא לידי ביטוי בארבעת המינים. ולכן לזה באופן מסוים שייכים גם אומות העולם, 70 פרים כנגד 70 אומות, כי בחג נידונים על המים וגם הגויים צריכים פרנסה. זה מצד אחד. מצד שני, יש בישראל מדרגה שנייה. הסגולה השנייה שבישראל, הממד השני של חג הסוכות, זה היכולת להיות נבדל מהטבע. להיות נבדל מהטבע, עד כדי כך שאנחנו מוכנים לצאת מדירת קבע לדירת ארעי. ולכן סוכה ולולב לעם סגולה. צריך את שניהם ביחד. הסגולה הישראלית, עם סגולה, בא לידי ביטוי גם בסוכה וגם בלולב. לכן לסוכה, שהיא הנבדלות האלוהית שבתוכנו, לזה אנחנו צריכים לעשות הכנה. תעשה ולא מן העשוי. ולזה לאומות עולם אין שייכות. לעומת זאת, ארבעת המינים, שזה בא מהטבע שלנו, לזה לא צריך לעשות הכנה. ולכן, כמו שאומר כאן המשך חוכמה, לקט ענבים ביום טוב, כשר. לא אגד, כשר. מה שאין כן בסוכה. בבקשה, דוד.
לסוכה. מה, השאלה הראשונה, מה ההכנה שלי פיזית צריכה להיות רוחנית? השאלה השנייה זה, בן אדם שלא עשה סוכה, וקנה את הסט הכי מודר של ארבעת המינים, זה לא מסתדר ביחד או...
בוא נתחיל בשאלה הראשונה. מה ההכנה שאנחנו צריכים לעשות לקראת חג הסוכות? ההכנה שאנחנו צריכים לעשות זה בעצם המשך של אלול. דרך אגב, לעניות דעתי יכול להיות שזאת אחת הסיבות, שבגלל זה אנחנו רואים שאומנם החתימה הייתה אתמול בערב. בשעת הנעילה, חתימת הדין. אבל הקדוש ברוך הוא עוד לא מסר את הפתקים. הפתקים נמסרים בראשן הרבה. בראשן הרבה זה גמר החיתום. למה? כי כל זמן שאנחנו עובדים את השם, רק מהצד של כולו להשם, פסוקה, יש כאן בעיה. צריך לעבוד את השם גם בארבעת המינים. לכן, מה ההכנה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו ביחס לעסוקה? להמשיך את העבודה שהתחלנו באלף אלול. הקדוש ברוך הוא, אנחנו מוכנים להיות, מבחינה מסוימת, נבדלים מהטבע. לקידוש שמו הגדול, לקידוש שמך. מצד שני, מה התוספת של הימים האלה? ארבעת המינים. התוספת של הימים האלה זה בעצם המסוגלות שלנו לא רק להיבדל מהטבע, אלא גם לחיות בתוך הטבע. לכן, מה ההכנה? ההכנה, אני חושב, זה קודם כל ללמוד את הדברים האלה. בית כמו שכתוב בפוסקים, פשוט, פשוט פיזית. לעסוק בבניית סוכה, לעסוק בקניית ארבעת המינים. המצוות האלה, איך הרב קוק אומר במועדי הראייה, ארבעת הימים האלה, בין יום הכיפורים לסוכות, הם ארבעה ימים שכולם מצווה. כדי שהנחיתה לא תהיה נחיתת התרסקות, מאלף אלול, דרך יום הכיפורים, מהבוקר או מאתמול בערב, אז הקדוש ברוך הוא נתן לנו איזה מין ארבעה ימים כאלה, שהם ארבעה ימים שכל מה אנחנו עסוקים במצוות. בונים סוכות, מחפשים ארבעת המינים, וכו' וכו'. כלומר, שהנחיתה תהיה קצת יותר רכה. לפי מה שאנחנו רואים כאן, זה קצת יותר מדויק. מצוות הסוכה ממשיכה מבחינה מסוימת את יום הכיפורים, מצוות ארבעת המינים משלימה את מה שלא היה ביום הכיפורים. כדי שנגיע לחג הסוכות, שלמים, ביחד. ודרך אגב, אנחנו תכף נראה שהשיא של כל זה, זה שמיני עצרת. ולא סתם המקובלים הדביקו לשמיני עצרת את שמחת תורה. ולא לחינם. כי בשמחה שלנו בתורה יש בדיוק את מה שיש בסוכה ובארבעת המינים. אם הגענו למשפט הזה, בואו נקרא רגע. במקום מספר 9. ותלמוד תורה כנגד כולם. יש דברים שהם העולם הזה, יש דברים שהעולם הבא, הקרן קיימת לו לעולם הבא וכו'. אבל תלמוד תורה אנחנו בברכות השחר, ותלמוד תורה כנגד כולם. למה? מה יש בתלמוד תורה שהוא כנגד עולם הזה ועולם הבא? אומר הרב שם בעולת ריאה, בדיוק מה שדיברנו עכשיו. אין לנו דבר בעולם שהוא כל כך כפול בערכו. יש בתורה כפילות, שלכאורה נראית סתירה, אבל היא לא סתירה, היא השלמה. מצד אחד, חודר לכל חלקי החיים הזמניים, לשפרם, להטיבם, לאדנם ולרוממם. מצד אחד, התורה פועלת בתוך הטבע, בתוך החיים, בתוך החומר, בתוך החברה, בתוך המציאות. למה אתה בבית המדרש? כי התורה משפרת אותי. עושה אותי יותר עדין, עושה אותי אדם יותר טוב. כאן מצד אחד, יש מסר אחד בתורה, מגמה אחת של התורה, שהיא בעצם לעדן את החיים הטבעיים פה בעולם הזה, זה מבחינת ארבעת המינים. ומצד שני, ואורו העליון של אותו דבר, מקיף כל עולמי עולמים. מקיף מלמעלה, לא נכנס פנימה. יש מצד אחד חדירה פנימה, ויש מצד שני היקף מבחוץ. אור מקיף, אור פנימי. ואורו העליון מקיף כל עולמי עולמים, חובק כל ערכי הנצחים וכל הצחצחות העליונים. כתלמוד תורה. תורה, יש בה שני ממדים. מצד אחד אנחנו עסוקים בחוכמה ובנשמה נבדלת. כי בכל אם אפשר לומר דבר השם. זה בחינת סוכה. יש בתורה, ובפרט בלימוד תורה, ערך נבדל. נגד הטבע. כמו שאמרנו הרבה פעמים, כשאדם יושב ועוסק בתורה, הוא בכלל שכח שהוא בגוף. הוא שכח שהוא רעב, הוא שכח שהוא עייף, הוא שכח שהוא כועס, הוא שכח, אנחנו עכשיו נבדלים מהטבע. יש צד בתלמוד תורה ובתורה בכלל שהוא צד של סוכה. אבל יש גם צד בתורה ובלימוד תורה שהוא צד של ארבעת המינים. ולכן זה לא מקרה שהמקובלים הדביקו את שמחת תורה. השמחה בתורה היא חייבת להיות אחרי המהלך של מאלף אלול, דרך יום הכיפורים, דרך מצוות הסוכה להשם, ועוד הוספנו את ארבעת המינים, סיימנו את כל המסלול הזה, עכשיו אפשר לשמח בתורה. כי השמחה בתורה היא שמחה כפולה. היא שמחה מצד אחד על הנבדלות האלוהית, ומצד שני על החדירה של אותה נבדלות אלוהית בתוך המציאות. אם אפשר לומר, שמחת תורה זה החג שבו אנחנו יושבים בסוכה, ונוטלים ארבעת המינים, בלי לשבת בסוכה ובלי ליטול ארבעת המינים. כשאנחנו רוקדים עם ספר תורה בשמחת תורה, זה בעצם סוכה וארבעת המינים ביחד. בואו נקרא את זה עוד פעם. אין לנו דבר בעולם שהוא כל כך כפול בערכו. מצד אחד, נקודותיים, א', חודר לכל חלקי החיים הזמניים לשפרם, לטיבם, לאדנם ולרוממם. זה בחינת ארבעת המינים. ומצד שני, ואורו העליון מקיף כל עולמי עולמים, חווה כל ערכי הנצחים וכל הצחצחות העליונים. זה בחינת סוכה, להשם. כתלמוד תורה. תראו איזה יופי אומר הרב. הצד המעשי שבתורה, לימוד ההלכה, קיום ההלכה, לימוד הגמרא בצד ההלכתי שלה, קיום ההלכה וכו', הוא דמות עליון ליסוד הפירות שבעולם הזה. אוכל פירותיהם בעולם הזה. זה הצד של ארבעת המינים. פירות כפשוטם, ארבעת המינים. והצד השכלי, העיוני, הצד היותר רוחני, היותר עליון, היותר מופשט, היותר מנותק, היותר נבדל. והצד השכלי העיוני של המקור האלוהי של התורה וחיי העולמים שבתוכה מה שאנחנו קוראים לימוד אמונה או לימוד קבלה, הוא היסוד לקרן הקיימת לעולם הבא. מופלא. אם כן, בואו נעשה סדר רגע. בואו נעשה סדר. שני סוגי מצוות הקדוש ברוך הוא נתן לישראל. נגד הטבע, בתוך הטבע. נגד הטבע, סוכה. נגד הטבע, אומות העולם לא שייכות. נגד הטבע, לימוד אגדה, לימוד קבלה, תורה שבעל פה. במובן הפנימי שלה. בתוך הטבע, ארבעת המינים. בתוך הטבע, האומות שייכות לזה באיזושהי צורה. 70 פרים. נדונים על המים. בצד התורני, לימוד הלכה. זה בתוך הטבע. ואומר הרב, על ידי כפילותה הכללית לחיי נצח וחיי שעה, נצח, סוכה, שעה, ארבעת המינים, חודרת היא הכפילות הקדושה הזאת לכל אלה הפרטים הגדולים. לכן תלמוד תורה כנגד כולם מצד הכפילות שבו. שמצד ערכם החודר בשעה ובנצח, הרי מהדברים שיש להם קרן ופירות, וחיים לעולם הבא ולעולם הזה. ובשביל כך תלמוד תורה כנגד כולם. פילי אני חושב. פילי. דרך אגב, יוצא לפי זה, שבלימוד גמרא במובן ההלכתי, אם נחזור רגע למשך חוכמה, אז אם זה דבר שהוא נבדל, אז תעשה ולא מן העשוי. זה מקביל לסוכה. סליחה, עוד פעם, אני חוזר בי, עוד פעם. בלימוד גמרא להלכה, שהוא הצד של המציאות, אז זה בחינת ארבעת המינים. אז זה מתאים לנו, כי אנחנו רוצים שהתורה תשפר אותנו במציאות. למה הגעת למכון מירי כדי למצוא קלה? טוב, זה במציאות. אז מהצד הזה לא צריך כל כך לעשות הכנה. כלומר, לימוד תורה בצד המעשי הוא קרוב אלינו, כי באמת אני רוצה לדעת איך אני מתנהג בחג הסוכות, איך אני מתנהג ביום הכיפורים, איך אני מתנהג בהשכמת הבוקר, איך אני מתנהג בשבת. לכן מהצד הזה הלימוד הזה פחות צריך הכנה. מעין שלא צריך לאגוד את שלושת המינים, מעין ניקט ענבים ביום טוב כשר, כל מה שדיברנו מקודם. אבל כשלומדים אגדה, כשלומדים את הדברים היותר נבדלים, היותר עליונים, היותר פנימיים, שהם כולם להשם, פה צריך תעשה ולא מן העשוי, פה צריך הכנה וכו'. טוב, יש המון השלכות למה שעכשיו אנחנו אומרים. כלומר, אפשר לקחת את כל התורה כולה, על כל מרחביה וצדדיה, ולראות את שני המסלולים, מצד אחד מסלול הסוכה, מצד שני מסלול ארבעת המינים. אלה שני מסלולים שחייבים לבוא ביחד, והשיא שלהם זה שמחת תורה. כי זה בא לידי ביטוי בתורה. נלך לפי הסדר, ברק, בבקשה. שאלה טובה, שאלה טובה. לכן אי אפשר ללמוד גמרא שלומדים רק הלכה ולא אגדה, ולכן הדילוג על האגדתה זה בעצם הכירת חס ושלום, הערך היותר פנימי והיותר סמוי והיותר נסתר והיותר ישראלי שמבדיל אותנו ביחס לומות העולם שהוא בחינת כולו להשם. ומצד שני, אי אפשר ללמוד את החלק הזה שבתורה, שהוא החלק היותר פנימי והיותר נסתר, ולדלג על הקיום המעשי, על הצד המעשי. טעות. טעות שלומדים גמרא, ומדלגים על האגדת בגמרא, כי זה לא מספיק לומדס, זה טעות חמורה. לוקחים את השורש הפנימי של הסוגיה, ומדלגים עליו. יהיה טעות. סליחה, אני אומר, אני אגיד יותר ברור. זו טעות חמורה, שמדלגים על האגדת כשלומדים גמרא בעיון. לא ככה צריכים ללמוד גמרא. האגדת היא הלחלוכית הפנימית של הסוגיה. רק לנו זה נראה איזה מין דרשות מיותרות. שאין להם נפקא מינה הלכתית. טוב, יש לזה הרבה השלכות, הגלות, 2000 שנה וכו'. זה כמו אחד שיטול 4 תמנים ולא יושב בסוכה. איך התורה התחילה? וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור ב-15 יום לחודש השביעי הזה, חג הסוכות 7 ימים להשם. קודם כל מתחילים בסוכה. אחר כך מגיעים ולקחתם לכם. לא ציפית לתשובה כזאת חריפה. זה טעות חמורה, לא סתם טעות. כן. דרך אגב, שלא נתפלא אחר כך, למה האנשים שלומדים גמרא, מרגישים שהגמרא יבשה להם, משעממת אותם, ואפילו כשהם עוסקים בצדדים מעשיים, שאמורים להיות קרובים להם, ולא צריך שם הכנות מיותרות, כי זה קרוב, אנשים מרגישים שזה רחוק מהם. כי השורש הפנימי הנבדל חסר. אבל זה נושא קצת אחר, סטינו מהנושא. מה אתה רוצה ממני? אתה שאלת אותי, אני עניתי, מה שעניתי. בבקשה, בנימי. בבקשה, בנימי. נדבר על זה אחרי זה. עוד פעם, זה יותר קרוב ורחוק מצד המציאות. מצד הכמיהה, אנחנו יותר כמיהים לסוכה. תשאל אדם, תגיד, מה יותר כיף לך בממד הפנימי? לשבת בסוכה או לתת לו 4 תמינים? להגיד לך לשבת בסוכה? מהצד המציאותי, 4 תמינים יותר קרוב. מהצד הכמיהתי הפנימי, הסוכה יותר קרובה. ברור. ודאי, ולכן סוכה ולולב, לעם סגולה. המשיכה של האדם בצד החיצוני היא 4 תמינים, המשיכה של האדם בצד הפנימי היא עסוקה. כי לא מחברים, כי רק נוטלים 4 תמינים ולא יושבים בסוכה. בדיוק. הצד הפנימי הוא הצד היותר קרוב מצד הנשמה של האדם, לעומת זאת הצד החיצוני הוא הצד יותר קרוב לאדם מהצד המעשי שלו, הגופני שלו. אין סתירה. כן, אלעזר.
אם אמרנו שהלבואים יש חלק בכל הם יכולים לקיים מצוות שהם כפי הטבע, אז למה הם לא קיבלו, אני יודע, תורה שהיא בני...
קיבלו, 7 מצוות בני נוח.
אבל זה לא, יש עוד המון חלק של עם ישראל.
7 מצוות בני נוח זה...
של עם ישראל יש שהם כפי הטבע.
7 מצוות בני נוח זה הגרעין הבסיסי של ההתגלות האלוהית בתוך הטבע. לא לרצוח, לא לגזול, לא לקלל את השם וכו'. זה הגרעין להקים בית דין כשיש גנבים ורוצחים, או רוצחים לפחות. זה הגרעין הפנימי של האלוהי בטבע, הגרעין התמציתי הראשוני לפחות. זה התורה שלהם. הם שייכים, אפשר לומר עכשיו לכם משפט חמור, הם שייכים לשמחת תורה בצד שהתורה משפרת את החיים, בממד שלהם, שם צוד לנוח. הם לא שייכים לתורה בממד הנבדל. הייתי אומר זה ככה, כשאנחנו נרקוד פה בשמחת תורה, עד שעות מאוחרות, עם גוי הרוקד עם ספר תורה אחרי חצי שעה נשבר. אין לו כוח, טוב, שיפרתי את החיים, יאללה, מה עכשיו? שם צוד לנוח מספיק, מה עכשיו? אנחנו נרקוד ונרקוד 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 בעוד הקפות שניות והקפות שניות ושלישיות. הגויים לא שייכים לזה. נדב, בבקשה.
הרב, בשבת אנחנו לא לומדים 4 מבנים, נכון? זה בגלל שגם שבת
המבדל. שאלה מאוד יפה, יש הרבה מה לדבר על זה. למה בשבת, כמו שחג הסוכות שחל השנה, אנחנו לא נוטלים 4 תמינים, אנחנו כן יושבים בסוכה. אז אפשר להגיד לפי הכיוון הזה, למרות שיש הרבה מה לדבר על זה, שהשבת מבחינה מסוימת היא הנבדלות של האדם מהמלאכה, ולכן לא מתאים לעסוק ב4 תמינים.
כי יש שבאמצע טבעי.
אני אפילו הייתי אומר את זה קצת יותר עמוק. זה לא רק שלא מתאים, לא צריך את 4 תמינים. אנחנו נוטלים 4 תמינים בלי לטעול 4 תמינים.
כמו שלא צריך שופר?
מעין מה שדיברנו במשך חוכמה, שלא צריך שופר בראש השנה שחל בשבת. כי התקיעת שופר היותר עמוקה, כשראש השנה חל בשבת, זה שלא תוקעים השופר. אותו יסוד, אותו יסוד.
לא בגלל החשש של...
לא.
למה בסוכה כן?
כי הסוכה זה נבדל.
מה? מעל השבת?
זה אלוהי? לא, זה מתאים לשבת. מה זה שבת? שביטה ממלאכה, שביטה מעשייה. בבקשה, ברק.
זה דומה
למעלה שם,
מה עם השופר זה בדיוק הפוך.
למה?
כי בשופר אמרנו שזה הייחוד הישראלי.
הנקודה של
השופר
הוא נקודה
ישראלית, אנחנו חוזרים עליו כי השבת
היא כלל עולמית. טוב, אבל הוא שואל שאלה אחרת. הוא שואל למה בשבת אנחנו מבטלים את מצוות ארבעת המינים.
לא, אז ארבעת המינים פה זה לא מדרגה ישראלית, זה מדרגה כלל...
כן, אבל אתה צודק, אבל מצד שני, ארבעת המינים, זה לא מתאים בשבת, זה לא שייך למציאות של שבת. לא שייך להתפלל על הפרנסה בשבת, מה זה שייך? זה מציאות אחרת. טוב, שאלה האחרונה, אני רוצה לגזול את השור אחריי, בבקשה.
אבל למה דילם, איך, כמו
שאמרנו,
אז למה יום הכיפורים
עושים את הסוכות? הייתי אומר ככה, מצוות בניית הסוכה סמוכה ליום הכיפורים, כי מצוות בניית הסוכה היא המשך יום הכיפורים, אבל אנחנו צריכים לעשות השלמה על ידי ארבעת המינים, ואז מגיעים לחג הסוכות, שהשיא שלהם הוא שמחת תורה. שזה השלמה של שני הצדדים. טוב, שאנחנו נשאיר בעזרת השם השנה סוכה ולולב לעם סגולה, נקווה שנתכוון קצת יותר, שמצד אחד אנחנו שייכים לסוכה, ומצד שני ללולב, לעם סגולה. חג שמח, בשורות טובות.